הגענו לדף פחת עמוד א' בשורה הרביעית, למדנו במשנה, חובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולם, כלומר כל חמשת הדברים, ואילו רבי יהודה אומר אין לעבדים דמי בושת. מה הייתה עמד רבי יהודה? אמר קרא כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחי וכולי, ואחי משמע, אין הפסוק מדבר אלא במי שיש לו אחווה, כלומר יכול להיות באחווה עם ישראל. יצא עבד שאין לו אחווה, לא יכול להיות אחיו של ישראל גמור. ורבנן מה חכמים אומרים על זה? אחיו הוא במצוות. עבד כנעני הוא אחיו של ישראל במצוות, כי הוא חייב במצוות שהאישה חייבת בהן. לכן נוהג בו דיני בושת. אלא מעתה לרבי יהודה, זומי עבד לא יהרוג דכתיב, עשיתם לו קשה הזמם לעשות לאחיו. רבי יהודה הוא דורש מהמילה אחיו למעט עבדים כנעניים, אז לכאורה זומי עבד לא יהרוגו. אין לבית דין להרוג עדים זומים שעידו עדות שקר לעבד כנעני, כתוב, ועשיתם לו קשה הזמם לעשות לאחיו, דווקא עבד כנעני לא בכלל אחיו, לפי רבי יהודה. אמר רב אמר רב ששת, אמר קרא, כתוב, וביעלת רע מקרבך. כלומר, מכל מקום. בכל המקרים, עדים זומים חייבים בעונשה. גם בעבד כנעני. אלא מעתה לרבנן עבד יהיה כשר למלכות. לפי חכמים שאומרים שעבדים כנענים הם לכאורה בכלל אחיו, כי הם חייבים במצוות, אז גם עבד כנעני יכול להיכשר למלכות, יכול להיות מלך. למרות שכתוב המלך מקרב אחיך, אחיך זה כולל עבדים כנעניים. אומרת גם אמרי, לטעמך לפי שיטתך, התיק שלך גר לדברי הכל, אתה יכול בעצם להקשות כבר על דין בנו של גר שפסול למלכות, הוא יהיה כשר לדברי הכל. הרי גם רבי יהודה מסכים שבנו של גר הוא בכלל אחיך. אלא מה צריך לומר? אמר קרא מקרב אחיך. צריך ללמוד את המלך דווקא ממובחר שבאחיך. מקרב אחיך זה לא סתם אחיך. מכיוון שתורה יכלה לכתוב אחיך, כתבה מקרב אחיך, אנחנו יודעים שאין לו מלך אלא מהייחוס המעולה שבאחיך. צריך ייחוס. לכן עבד פסול למלכות. אלא מעתה לרבנן יהיה עבד כשר לעדות. הוא אומר, החכמים אומרים עבד כנעני הוא בכלל אחווה. אז רואה עבד כשר לעדות, הכתיב עיני עד שקר, העד שקר ענה באחיו. אז למה עבד פסול לעדות? אמרו לה, עדות לא מצל אמרת. למה את היא עדות בקל וחומר מאישה? עדות יש קל וחומר מאישה. מה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל, היא קשרה לגמרי, מותר לנסה לישראל פסולה לעדות. עבד שלא ראוי לבוא בקהל, הוא לא יכול להתחתן עם ישראלית וכו', אז אין לו דין שפסול לעדות. אומרת כבר זה לא קל וחומר טוב, מה אישה שכן אינה ראויה למילה? אולי בגלל שהיא לא, אין אצלה ברית מילה, לכן היא פסולה לעדות. תאמר בעבד שהיא ראוי למילה? אומרת כבר קטן יוכיח. כלומר, מה שהאישה פסולה לעדות זה לא בגלל שאינה ראויה למילה, כי קטן ישנו במילה. בכל זאת פסול לעדות. אז מה לקטן? יש פה חיסרון אחר שאינו במצוות. הרי תאמר בעבד שהוא חייב במצוות? אישה תוכיח שישנה במצוות פסולה לעדות. אלא חזר הדין, הטענות חוזרות על עצמם. לא ריזה כריזה. אין מידתו של זה כמידתו של זה. לא ריזה כריזה. הצד השווה שבהם, המידה השווה שבהם, באישה ובקטן, שכן אינם חייבים בכל המצוות, אלא בחלק מהם, ופסולים להעיד. אף אני אביא גם את העבד שהוא לא חייב בכל המצוות, הוא פסול להעיד. אומרת, אבל גם זה לא טוב. מה הצד השווה שבהם, שכן אינו איש? הרי בישה וקטן שיש בהם חיסרון נוסף משותף, אף אחד אין לו איש. אז אולי הגורם הזה בעצם גורם להיות פסל מעדות. אז תאמר בעבד שהוא איש? אז אי אפשר ללמוד מאישה וקטן, הצד השווה שבהם על העבד. אלא אז העבד פסול לעדות מאיפה? אולי תיתי מגזלן, ללמוד מגזלן בקל וחומר. או גם גזלן בקל וחומר אי אפשר. מה ללן שכן מעשיו גרמו לו, הרי בגזלן, מעשיו הרעים גרמו לו להיות פסול לעדות. תאמר בעבד שאין מעשיו גרמו לו, מעשיו הרעים לא גרמו לו. אלא תיתי מגזלן ומחד מהנך. אפשר ללמוד בעצם מגזלן, מאחד מלו האחרים, כלומר אישה הוא קטן לידי הצד השווה שבהם, שאינם זהירים בכל המצוות, הגזלן בגלל רשעו, שהוא לא מקיים בכל המצוות, הוא גזלן, והאחר משום שלא נצטווה, פסולים לעדות. אז גם עבד שלא זהיר בכל מצוות, כי לא נצטווה מצוות אלה כאישה, גם הוא יהיה פסול לעדות, כך אפשר ללמוד. מר ברי רבין אמר, מה קרה, לא ימתו אבות על בנים, לא ימתו על פי אבות שאין להם חייז בנים, כלומר לא ימתו אנשים על פי עדותם של אבות, שאין בניהם מיוחסים אחריהם, כלומר שאין להם דיני קרבת אב ובן עם בניהם. כך אפשר ללמוד. כלומר, עבד שאין בנו מיוחס אחריו נקרא על שמו. אז כך אפשר ללמוד שעבד פסול עדות. איסא אגדת אך כדאמרינן תגיד, שהפסוק בא ללמד רק מה שאמרנו במסכת סנהדרין, לא ימתו אבות על בנים, בעדות בנים, אז היה צריך לכתוב בתורה, לכתוב רחמנא, לא ימתו אבות על בניהם. מכיוון שהפסוק בא לפסול קרובים לעדות משום הקרבה שלהם, הפסוק היה צריך לומר בניהם, שזה הטעם, בניהם, לפסול אותם לעדות. אז למה נאמר בנים? אלא מהי בנים? שמע מינה, לא ימתו על פי אבות שאין להם חייז בנים. לא ימתו אנשים על פי עדותם של אבות שאין להם חייז בנים, שאין בניהם מיוחסים אחרים, שזה עבד. אז זה עוד לימוד שעבד פסול לעדות. אלא מעתה הפסוק מסיים, בנים לא ימתו על אבות, אך חינם לא ימתו על פי בנים שאין להם חייז אבות. לא ימתו אנשים על פי בנים שאין להם חייז אבות, שאין להם ייחוס לאבותיהם. כלומר, אלא גר שאין ייחוס לאביו, אך חינם את הפסול לעדות. גר פסול לעדות, הרי גר הוא קשר לעדות. המשתה בנידה אומרת שגר קשר לעדות. אלא אמרי אחי אשתה, אין דמיון, גר נעיד, אין הוא חייס למעלה, אמנם אין הוא ייחוס למעלה לאביו, כי הרי הוא גר, הוא התגייר. אבל למטה לבנו יש לו חייס, ברגע שהוא יהודי, אז בנו מיוחס אחריו. להפוך כעבד, שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, אין לעבד, אין הוא יוחס לא לאביו ולא לבנו, ולכן אף פעם שבחלקו הראשון של הפסוק נדרש לפסול עבד לעדות, חלקו האחר הוא לא נדרש באותה דרך לפסול גר לעדות. דיסל כדעתך גר פסול לעדות, כלומר אם באמת יעלה לדעתך לומר שהחלק השני של הפסוק בא להגיד שגר פסול לעדות כי אין לו ייחוס לאביו, אז למה צריך לכתוב את שתי הדרשות? לכתוב רחמן לא ימתו אבות על בניהם לקדם עניין, כמו שאמרנו, לא ימתו בעדות, לא ימתו אבות בעדות בנים, ונכתוב רחמנה, ובנים לא ימתו על אבות, תשמע מן התרי, אין לו מין שתי הלכות, אחד לא ימתו בנים בעדות אבות, ואידך לא ימתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, שאין להם ייחוס לאביהם, כלומר גרים. ועבד אפשר ללמוד מקל וחומר, אף אחד מקל וחומר, מגר, מה גר זה למעלה אם לא אין לו חייס? גר שהוא רק למעלה, לאביו אין לו ייחוס, אבל למטה, לגבי בנו יש לו ייחוס. אז פסול העדות, זה עבד שאין לו חייס, לא למעלה ולא למטה, אין לו דין שיהיה פסול העדות? כך אפשר ללמוד, מספיק שתי הדרשות, אלא מדי כתב רחמנה, מזה שכתבה התורה, לא ימתו אבות על בנים, דה משמע, לא ימתו על פי אבות שאין להם חייס בנים, כלומר דווקא עבדים, עבדים בלבד, שבא מן העבד דווקא, ולא גרים. אם בכל זאת התורה שינתה את הלשון להגיד שדווקא עבד מלשון הפסוק, כלומר אבות שאין להם חייס בנים, דווקא הוא פסול עדות, משמע עבד שאינו חייס לא למעלה ולא למטה, הוא פסול עדות, אבל גר שיש לו יוחס לבנים, כיוון שיש לו חייס למטה, אכן קשה לעדות. וחיתי מה אם תאמר לכתוב רחמנה, ובנים לא ימתו על אבותיהם, למה לי תכתב רחמנה, כמה היה לתורה לכתוב בסוף פסוק, בנים לא ימתו על אבותיהם, למה נאמר בפסוק, ובנים לא ימתו על אבות, משמע לא ימתו על פי בנים שאין להם חייס אבות. באמת למה התורה שינתה בצורת הלשון כזאת שאפשר בכלל לאות אב אמינא שגם גרים פסולים לעדות. אלא עד ידע כתב, אלא אגב זה שהתורה כתבה בתחילת הפסוק לא ימתו אבות על בנים ולא בניהם, אז כתב נמי גם אותו מטבע לשון ובנים לא ימתו על אבות, כדי שהפסוק יהיה מנוסח באותו סגנון. עוד למדנו במשנה אחרת שוטה וקדן פגיעתן ראה אימי דרב שמואל בר אבא מהגרונה יהבה נסיב לי לרבי אבא, הייתה נשואה לרבי אבא, כתבינו נכסי לרב שמואל בר אבא ברי, היא כתבה את כל נכסיה לרב שמואל בר אבא ברא, כלומר הבן שלה, לאחר שניסה לרבי אבא שהיא כתבה את נכסי מלוג שלה לבנה רבי שמואל בר אבא. פתא דשכיבה, אחרי שמתה עזה על רב שמואל בר אבא לקמה לפני רבי ירמיה בר אבא שיורה לו כיצד לנהוג, עוקמה בנכסי מדור רבי ירמיה בר אבא כבעלים על הנכסים, כלומר הדין הוא שהבעל יורש את אשתו, אבל כמו בכל ירושה דין זה נוהג רק בנכסים שהיו בבעלותו של הנפטר בשל מיתתו, הוודאי שהוא יכול בעצם לחלק את נכסיו בחייו כרצונו, למרות שבגלל זה לא היורשים לא יורשו אותו. לכן הוא ראה רבי ירמיה בר אבא שהמתנה של אמו של רבי שמואל, של רב שמואל בר אבא לבנה היה בחייה, אז המתנה הזאת חלה והוא זכה בנכסים. התגובה של בעל, אז לרבי אבא אמר למיד קמת רב יושעיה, אמר את הדברים לפי רב יושעיה, אז רב יושעיה אמרה קמת רב יהודה ואמר לי, אחי אמר שמואל האישה שמרחה בנכסי מלוג בחיי בעלה וכי זה מתה, הבעל מוציא מיד לקוחות, הבעל יכול להוציא את הנכסים מיד לקוחות, עוד מה נראה למה. כלומר יכול רבי אבא להוציא את הנכסים מידיו של רב שמואל בר אבא. עכשיו, אמרו הקמת רבי ירמיה בר אבא, אמרו את הדבר לפי רבי ירמיה בר אבא, אמר לה, אנא מתיתי ידנה, אני יודע משנה שמני מוכח כדבריי נגד דברי שמואל. תתנה, נאמר במשנה הבאה, ואתה כותב נכסיו לבנו לאחר מיתו, מי שכותב נכסי קנונים לך מהיום לאחר מיתה, שהדין הוא שכל עוד האב חי, זכות אכילת פירות שלו, הבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב, הבן לא יכול למכור את הנכסים במכירה מוחלטת בחיי האב, כי הם ברשות האב לאכילת פירות, והאב לא יכול למכור את הנכסים כי הם כתובים לבן. כלומר, את גוף הנכסים כתב לבן כבר מעכשיו, מהיום כמו שאמרנו. מחר האב הם מכורים עד שימות, הם מכורים יאנה זכות אכילת הפירות, הלוקח אוכל את הפירות עד שימות האב, מכיוון שזכה בזכות שהייתה לאב נכסים אלו. מחר הבן את הנכסים בחיי האב, אין הלוקח כלום עד שימות האב, כי הלוקח עומד במקום הבן. אבל כשימות האב יש ללוקח זכות וגוף באכילת הפירות. גם זכות באכילת הפירות וגם גוף הדברים. עכשיו, מהמקרה, מה שלמדנו במקרה האחרון של המשנה, כי מה הייתה מי היית ללוקח? אף לגב דמת הבן בחיי האב, זה לא עתו לבן. עכשיו, מהמקרה האחרון של המשנה משמע, שבכל מקרה, לאחר מות האב, אידה לוקח, יש לה לוקח קניין בנכסים, הם עוברים לרשותו, אף אגב דמת הבן בחיי האב, זה לא עתו לידי הבן, ככה שזכות אכילת הפירות מעולם לא בא לידי הבן, למרות שמת הבן בחיי האב, שלא הגיע לידי הבן. עכשיו, הגמרא מפסיקה את הראייה להסביר את זה. כי רבי שמעון בן לקיש, זה גזירת רבי שמעון בן לקיש, אמר, לא שנה מת הבן בחיי האב, זה לא עתו לידי הבן, ולא שנה מת האב בחיי הבן, זה עתו לידי הבן, קנה הלוקח. כלומר, מסתימת המשנה של רבי ירמיה בר אבא, שכך הדין בכל המקרים, אף שהבן מת בחיי האב. אז ככה, כשהבן מת בחיי האב, קניין הגוף שהיה לבן בקרקע, מעולם לא ניתן לו בקרקע שום זכויות. כלומר, זה לא נתן לו שום זכויות בקרקע. אף על פי כן, קניין הגוף שהיה לו בקרקע, נתן לו את הכוח למכור את הקרקע ללוקח, שיזכה בה, שתיגמר זכותו של האב בה. אז זה כאן רבי שמעון בן לקיש, שהוא אמר, לא שנה, זה לא משנה אם זה מת הבן בחיי האב, שאז במקרה זה עולם לא באו הנכסים לידו של הבן, ולא שנה מתה אבא חיי הבן, שאת יודע הבן, לא משנה שבמקרה זה באו נכסים לידו של הבן, בשני המקרים קנה לוקח את הנכסים לאחר מיתת האב, ונחלקו בזה מת רבי יוחנן וריש לקיש, דיתמר, מחר הבן את הנכסים בחיי האב, ואחרי המכירה מת הבן בחיי האב, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח את הנכסים אפילו לאחר מיתת האב, וריש לקיש אמר קנה לוקח את הנכסים לאחר מיתת האב. רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, וזה לא סותר את המשנה, אמר לך כי קטן אם בתיתי מה שאמרנו במשנה, מחר הבן את הנכסים לא קנה לוקח, עד שמות האב, משמע רחימה את האב ידע לוקח, שאחרי שמות האב זוכה לוקח את הנכסים, זה דווקא מכי דלא, דלא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי הבן, שאז באה זכות אכילת הפרו לידי הבן לפני מותו, אבל כשמת הבן בחיי האב, דעתו לידי הבן, שבעצם הזכות הזו לא הגיע לידי הבן, כי מה את האב נמי ידע לוקח, גם לאחר, לאחר שהאבא מת, לא זכה לוקח את הנכסים, על מכה סבר, קניין פרו, כי קניין הגוף גם, לפי דעתו, רואים שרבי יוחנן סובר, קניין הפירות שיש לאדם בקרקע, זה כאילו גוף הקרקע קנוי לו. אז גם גוף הנכסים נחשב כאילו של האב, כי זכות אכילת פירות היא שלו עד שימות. וכי זבין, כשהבן מכר את הנכסים בחיי האב, לא דידי את זבין. הוא בעצם מכר דבר שלא שייך לו. ושומר לה כשאמר, קנה לוקח, בכל זאת, הלוקח קנה את הנכסים לאחר מיתת האב, כי קטן נגמתית, מה שנאמר במשנה, מאחר הבן אין לוקח עד שימות האב, וכי מה את אב, מי את איתן ללוקח, יש ללוקח קניין נכסים. לא שנה, זה לא משנה אם לא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי הבן, שאז הגיעו לידי הבן, לא שנה, מת הבן בחיי האב, תרועת לידי הבן, שאז לא הגיע לידי הבן, קנה לוקח, בכל מכן לוקח קנה את הנכסים. למה הוא סובר? קיין פירות, לאו קיין הגוף, תאמר, קיין פירות שהיה לו אב בנכסים אלו, זה לא עכשיו קיין של גוף הנכסים, אז בכל מכן הנכסים הללו היו בבעלות הבן למוכר אותם, ולכן כי כזה בין תדי כבזל, כאשר הוא מכר אותם, הוא מכר אותם שלו. עכשיו הגמרא מסיימת את ההסבר, שוב, אנה נשתה, אנחנו סוברים כעת, שבין רבי ירמיה בר אבא, בין רבי יהודה כרבי שמעון, בין לקיש סביר לו, שניהם סוברים, כי התורה של ריש לקיש, המשנה עוסקת גם במקרה שהבן מת בחיי האב, כל זה היה ככה במאמר מוסגר. וכמה רבי ירמיה בר אבא, הוא אומר למשנה, איסא קדח קניין פירות, כי קניין הגוף דמי, כי מית אב ומית בן בחיי האב, המית לוקח. אם אתה אומר שקניין הפירות שהיה לאבא לנכסים אלו הם כמו קניין הגוף, אז כאשר מת האב וכל מלקח מת הבן בחיי האב, למה יש לו לוקח קניין בנכסים? הרי כי כזבין היי, לאו דידי כזבין. הרי כשמחר הבן הוא דבר שלו שלו, הוא מחר דבר שלו שלו. אלא שמה מן הקניין פירות, כי לאו כקניין הגוף, כך צריך להגיד, קניין פירות שיש לאדם בדבר. זה לא כקניין גוף הנכסים. אז גם בינינו, זכותו של רבי אבא בנכסי המלוג של אשתו, לא מונעת ממנו להקנות את גוף הנכסים במתנה, לרב שמואל בר אבא. כל זה ההוכחה של רבי ירמיה. ורבי יהודה מיישב, הוא משיב על רעייתו של רבי ירמיה. הוא עדור לקמד רבי יהודה. אמר לו, כלומר, החזירו את הראייה הזאת לרבי יהודה, אמר לו, אחי אמר שמואל, כלומר, המקזה שאישה נותן מנכסי אינה דומה למשנתנו, למה, מה איתה, מה? הוא לומר, אתה לומד מהמשנה רבי ירמיה, זה לא דומה למשנתנו, אמר רבי יוסף, בשלמה, איתן איפחה, הכותב נכסיו לאביו, איקה, למיפשה מינה, דקיין פירו, קיין הגוף דמי, אלא אשתה, איתן, הכותב נכסיו לבנו, משום דראוי לרשור, כלומר, ההשוואה למשנה לא נכונה, אם המשנה הייתה מדבר במקרה הפוך, הכותב נכסיו לאביו, שיקנה אותם בעצם לאחר מיתת הבן, אז יגאל אם אפשר מנה, יכול לפשוט מזה, קניין הפירות שיש לאדם בדבר, לא נחשב כקניין בגוף הנכסים. מכך שמכירת האב חלה גם אם מת בחיי הבן, מוכח שקניין פירות של הבן לא כקניין הגוף. ומזה אפשר לפשוט את הדין שבא לאכול עם כל נכסי מלוג של אשתו וכו'. אלא השתה איתן אבל כאן, שכתוב במשנה מדבר, הכותב נכסיו לבנו, כלומר שלבן יש קניין הגוף ולאב קניין פירות, אז מה הטעם כך? משום דבר ראוי לירושו, כי הבן ראוי לרשת את אביו. כלומר, גם אם נאמר שקניין הפירות נחשב כקניין הגוף, בעצם זה מונע מכירת גוף הנכסים, בכל זאת שונה הדבר מכך שהאב יקנה את גוף הנכסיו לבנו שראוי לירוש אותו. כלומר, הרי גם בלי הקנאת האב לבן, הבן עמד ירש את אביו. לכן יש להניח שכוונת האב בהקנאתו את קניין הגוף לבן בחייו, הייתה להקנות לבן את הגוף בהקנאה חזקה יותר, כי שוב, הוא בכל מקרה ראוי לירושו. באופן שיכול למכור את הנכסים גם בחיי האב. חלף פי שהבן לא קיבל מאביו אלא גוף הקרקע, והאב שיער לעצמו את זכות הפירות, ובדרך כלל מצב כזה, זה שיש לו, כי רק עניין הגוף לא יכול למכור את הנכסים וכו', כאן הבן יכול למכור את הנכסים, והמכר חל גם אם מת האבא, גם אם מת הבן בחיי אביו, כי במקרה הזה קניינו של הבן בגוף חזק יותר. אבל במקרה של רב שמואל בר אבא, שאימו הנשואה נתנה לו מתנת נכסי המלוג שלה, מכיוון שקניין הגוף שלה הוא כקניין גוף רגיל, היא לא יכולה למכור ולתת מתנת הנכסים. כי קניין הפירות של בעלה, וכי קניין הגוף מונע ממנה לעשות את זה במקרה שהיא מתה בחיי בעלה, לכן דובר על שני מקרים שונים. אבל הבאי מקשה לרב יוסף, אמר לה, הבאי, את וברא, ירית אבא, אבא לא ירית ברא, רק הבן יורש את אביו, אבל אילו האבא לא יורש את בנו, כאשר הוא מת בלי צאצאים. ומכיוון שיכול שגם האבא יורש את בנו, אז גם אם המשנה הייתה מדברת במקרה הפוך, כמו שאמרתי, אי אפשר להסיק ממנו שקניין פירות לא כקניין הגוף, כי גם אז היה אפשר לומר שמה שהמכירה של האב חלה, זה לא בגלל שקניין פירות או קניין הגולף, בגלל שמתנתו של האב, הבן לאבא, כולל בתוכה גם את הזכות של האב למכור את הנכסים, מכיוון שגם לי מתנה, שוב, יורש אותו, אם אתה מדבר בירושה, אלא ודאי כוונתך לומר, שאם המשנה הייתה מדבר במקרה הפוך, היינו אומרים שזה שכתב הבן את נכסה לאביו, להברוכינו לנכסי מברי כעתה, הוא בא להבריח את הנכסים מבניו, מהבן, כלומר מבניו של הבן. לכן אין ראיה מהמתנה שהוא ביקש לחזק את קיין הגוף של הנכסים, שנתן לאביו כדי שיוכל למכור אותם. גם כאן אותו דבר מכך שאכן אמרה המשנה, כלומר שהאב כתב נכסיו לבנו, יש לומר שלא בא לחזק את קיינו, אלא להברוכינו לנכסי מחרואת, הוא האב בא להבריח את הנכסים מאחיו של בנו, כלומר מכך שבו המשנה מדברת, היו לאבא בנים נוספים, כוונתו בכתיבת הנכסים לאחד מהם, להבריח אותם מהאחים האחרים, שלא ירשו את הנכסים יחד עמו. והם המתנוע שלו ראייה שהתכוון לתת לו בנכסים זכויות מיוחדות שיכול למכור אותם. אז ככה, קניין הגוף שקיבל הבן אינו שונה מכל קניין הגוף, שלא כדבר רב יוסף. אלא מה ינה דומה למשנתנו? משום תקנת אושה, ככה צריך לומר. מה בתקנת אושה? אדם רב יוסי ברחניה באושה התקינו אישה שמחה נכסם לו בחיי הבעלה, הוא מתה, הבעל מוציא את הנכסים מיד לקוחות. מכיוון שתקנה זו נותנת לבעל בעצם קניין חזק יותר בפירות, שעכשיו כאילו קניין פירות זה כאילו גם הגוף שלו, לכן קיין פירות שלא מונע אשתום לתת הקרקע במתנה לבנה, בגלל תקנת אושתה. וזה לא דומה למשנה, בה זכות האב הפירות לא מונעת מהבן למכור את הנכסים, כי בדרך כלל קיין פירות אינו כקניין הגוף. אמר וידי ברבין, אף אמנם מתעניין גם אצל אנחנו למדנו גם בברייתא, שחיים תקנו כך, שאם באו עדים ואמרו, מעידים אנו באיש פלוני שגרשתי אשתו ונתן כתובתה, והרי היא יושבת תחתיו ומשמשתו, אנחנו רואים שהיא יושבת עם בעלה ומשמשת אותו כאישה נשואה, והמציאו שהם זוממים. אין אומרים שישלמו לעדים הזו עם כל כתובתה, אלא טובת הנאה כתובתה. כלומר, טובת הנאה כתובתה. איזו טובת הנאה כתובתה? אומרת הגמרא, עומדים כמה אדם רוצה להיתן כדי לזכות בכתובה של זו, שאם התארמנה או נתגרשה, אז שהוא יגבה את זה במקום יורשיה. ואם מתה בחיי הבעלה, ירשן הבעלה. ולא יצטרך לשלם את כתובתה קל, ויפסיד ללוקח את מהותיו. עכשיו, יסרק לתך להיטל לתקנת אושה, אם אתה אומר בעצם אין תקנת אושה, מה ירשן הבעלה, והלוקח מפסיד את מהותיו. תזמין כתובתה, הרי אפשר שנמכור כתובתה לגמרי, גם על הצד שהיא תמות בחיי בעלה, אמר הבאי, אבל גם דורכה את הראיה, כלומר, הראיה פה ככה, אמרנו, היא לא יכולה בעצם, ירש בעלה, כלומר, אם מתה בחיי בעלה, הלוקח מפסיד את מהותיו, לכאורה, היא יכולה למכור כתובתה לגמרי, כלומר, למה לא תוכל למכור על כל פעם נכסי צאן הברזל שלה? הרי אילולי תקנת אושה, ודאי שאישה יכולה למכור לגמרי נכסי צאן הברזל שלה, גם על הצד שהיא תמות בחיי בעלה. אתה צריך לומר שיש פה תקנת אושה. אבל הבית אוכל את הראייה מהרבי, האם אמרנו נכסי מלוג, יבואו נכסי צון ברזה וכו'. לא דיברו על אותו דבר. לעולם אפשר לומר שאין תקנת אושה. בכל זאת אי אפשר לה למכור את כל כתובתה. שרק את נכסי המלוג הייתה אישה יכולה למכור, גם אם היא תמות בחיי בעלה, מכיו שגוף הנכסים הוא שלה. כפי שמוכח מכך, שאם הנכסים אלו הם הותירו או פוחתו, כלומר יהיו גדולים יותר או פחותים יותר, אז היא מפסידה. היא מפסידה ומרוויחה וכדומה. אבל אם נכסה את צון הברזל, אפילו לא יתקעתו שהאין האישה יכולה למכור אותם בהחלט, כי גוף הנכסים האלו שייך לבעל, כפי שמוכח מכך שמכסים שאם הנכסים הותרו או פחתו, אז הם הותרו או פחתו לא, כפי שנאמר, מסכת כתובות, לכן הם מקיים צון ברזל, כי הם עומדים באחריות המקבל לשלם כאין ברזל, ולא משנה כמה הם ירדו וכדומה. כי בשעת הניסוי מקבל לבעל האחריות על הנכסים הללו, אז בעצם הוא האחראי, אז ככה שגם אם אמרו את הדבר זה בנכסי מלוג, זה לא מה שאמרו, זה בנכסי צון ברזל. הגמרא ממשיכה בלימוד מהברייתא, הגענו לדף פ"ט עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.